נדבר עכשיו על החלטת ירדן לבטל את ההסדר שנקבע במסגרת הסכם השלום עם ישראל, ואפשר במשך 25 שנים לחקלאים ישראלים להשתמש באדמות בריבונות ירדן, בצופר ונהריים. לפני ימים אחדים הודיע המלך עבדאללה השני על מימוש האפשרות לבטל את ההסדר הזה. ובעניין הזה נשוחח עכשיו עם דוקטור עודד ערן, חוקר בכיר במכון ושגריר ישראל לשעבר בירדן. שלום עודד.
שלום, בוקר טוב.
שאלה ראשונה בתחום המשפט הבינלאומי. האם למהלך הזה, שכפי שציינתי בדברי המבוא, הוא מימוש של אפשרות שניתנה בהסכם השלום, יכולה להיות השפעה ממשית על המשך הביצוע של הסכם השלום ועל יחסי השלום באופן כללי?
הנספח מדבר בבירור על האפשרות של הפסקת ההסדר הזה אחרי 25 שנה. שתי המדינות לא אמורות לשנות את המשטר הכולל של היחסים ביניהם, משום שצד אחד החליט לא להמשיך בסידור בצופר ונהריים. היחסים בין כל שתי מדינות, ובמיוחד בין ירדן וישראל, הם מושתתים על החלטה אסטרטגית של שתי המדינות, שבודקות ובוחנות את האינטרסים שלהם, ואני מניח שהם תמשכנה לעשות את הבחינה הזאת, ואני מניח שלאור הבנתי את הצרכים האסטרטגיים והאינטרסים האסטרטגיים של ישראל וירדן, הן תמשכנה לקיים את מערכת היחסים גם אם ההסדר הספציפי הזה ינותק.
מה לדעתך אם כך הרקע להחלטה שקיבל המלך?
לדעתי יש שלוש סיבות שחלקן קשורות זה בזה וחלקן לא. מלכתחילה, כלומר מאז 1994, כאשר נחתם הסכם בין שתי המדינות, ידענו שיש התנגדות גדולה וחזקה בירדן לעצם היחסים ולנרמול היחסים בין שתי המדינות. 60% מאוכלוסיית ירדן, בוודאי זו שבוחרת, כמישהו אחרי חתימת ההסכם נוספו פליטים מעיראק וסוריה, אבל האוכלוסייה שבוחרת, 60% ממנה היא ממוצא פלסטיני, והם, לא כולם, אבל חלק מהם, מביע התנגדות להסכם השלום ולנורמליזציה, והשלטון, הממלכה, מתמודדים עם ההתנגדות הזאת, גם על ידי הצנעת היחסים, ומצד שני, שמירת האינטרסים האסטרטגיים של ירדן. אז זו סיבה אחת שקשורה להתגברות ההתנגדות למשטר, גם משום ההשלכות ארוכות הטווח של האביב הערבי, וגם משום שירדן מצויה תחת הלחץ של קרן המטבע וגופים בינלאומיים אחרים שדורשים כדי להמשיך לתת לירדן הלוואות, שורה של רפורמות, כולל קיצוץ בסובסידיות, והמשטר מנסה להלך בין שני הלחצים האלה של המערכת הבינלאומית ושל האזרח ברחוב שמתנגד לקיצוץ הסובסידיות, ועד עכשיו המשבר נמשך ואין בפרלמנט נטייה לאשר את הצעת התקציב של הממשלה, והמלך זורק איזה עצם למתנגדים ואומר, תראו, אני בכל אופן פועל למען האינטרסים, והוא לא אומר את זה בריש גלי, אבל תצביעו בעד.
דואג לכם.
דואג לכם. אז זו סיבה שנייה, וסיבה שלישית, בין ירדן וישראל מתנהל מזה 25 שנה דיאלוג סמוי על כל הפרויקט הזה שנקרא תעלת הימים, מים סוף לים המלח. פרויקט רעבתני, מצריך מימון ענקי, ומרבית ממשלות ישראל, אם לא כולן, לא רואות את ההצדקה הכלכלית לפרויקט כזה, והירדנים ממשיכים לחלום שיום אחד הוא יצא לדרך, ומקווים שישראל, שנותרה בעצם האפשרות האחרונה למימון של פרויקט כזה, היא תענה בחיוב להגשמת החלום הירדני. ועל הפרק עדיין עומדת הסוגיה הזאת, ומעצם ממשלת ישראל צריכה להחליט האם היא מוכנה להניח על שולחן הביצוע של פרויקט כזה בין מיליארד למיליארד וחצי שקל. ראש הממשלה אולי נוטה בחיוב, שר האוצר שלו מתנגד, ולדעתי הצנועה בצדק, משום שנכון שיש צורך בהצלת ים המלח שהולך ומתרוקן, אבל יש דרכים אחרות זולות יותר ויעילות יותר גם מבחינתה של ירדן לעמוד במשימה הזאת. ולכן אני חושב שבעצם מה שירדן עושה, היא אומרת, אנחנו היינו מאוד רוצים, ממשלת ישראל, שאתם תגידו כן, ואז ייתכן מאוד שבשנה שנותרה עד לפקיעת אותו הסדר שמופיע בהסכם השלום לגבי צופר ונעריים, אולי אנחנו נשנה את דעתנו בהתאם להחלטתכם.
אז בדיוק בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך את השאלה האחרונה. ראש הממשלה, מיד לאחר ההודעה הירדנית המפתיעה, הודיע שישראל תיכנס לדיונים או מסע ומתן עם ירדן כדי לדון באפשרות של הערכת ההסדר הקיים. בהנחה שהמלך איתן בדעתו, מה לדעתך יכולה ישראל לעשות כדי להמתיק את רוע הגזרה?
אחת האפשרויות שאני מאוד לא דוגל בה, זו של הענות לתביעה הירדנית, ולשים את זה מול ההחלטה הירדנית. אם ממשלת ירדן תהיה מוכנה לשקול את הערכת הסידור הזה בצופר ונעריים, יכול להיות שאנחנו נסכים להשתתף בפרויקט של תעלת או צינור הימים בין ים סוף לים המלח. באם לא, ישראל או שהיא תשלים עם המצב הזה, ואו תשים הצעות אחרות שיכולות לפתות את ממשלת ירדן, לשנות את החלטתה ולהאריך באיזושהי תקופה סבירה, לא חייב להיות 25 שנה, יכולים שני הצדדים להחליט על תקופה באורך אחר. מכל מקום, אני לא חושב שההודעה שנמסרה כמתחייב בהסכם לממשלת ישראל, היא המילה האחרונה בנושא הזה.
תודה רבה, עודד.